לילה טוב ושלום רב, ברובן ישראל בן צבי, חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת עטרת ישראל, מרן הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי זכי, חיזק הערב את יושב ראש ש"ס השר אריה דרעי בביתו בשכונת הר נוף בירושלים, לאור החלטת בית המשפט העליון לפסול את מינויו של דרעי לתפקיד שר בממשלה. מתקפה חריפה מאוד של יושב ראש ועדת העבודה והרווחה, חבר הכנסת ישראל אייכלר, על פסיקת בג"ץ נגד השר דרעי. אייכלר אומר, זאת לא מלחמה בין רשויות, אלא בין אליטות.
זה בין ציבור אליטיסטי שלא מכיר בזכותו של יהודי חרדי לבחור ולהיבחר. ז'בוטינסקי כבר כתב בספרו שיהודים בעלי זקנים לא יהיה להם זכות בחירה במדינה שאנחנו נקים, כמו שלא נתנים זכות בחירה לילדים קטנים. זה משחק שחמט, ולכן אנחנו צריכים לשבת עם יועצים משפטיים ולראות איך אנחנו מונעים לבית המשפט העליון לפעול מחוץ לחוק ולשכנע את כל העם שבית המשפט העליון והבג"ץ הקיים זאת אליטה שפוגעת בזכויות האדם בראש ובראשונה, לא רק בזכות של אריה דרעי או שמישהו אחר לבחור ולהיבחר.
הדברים נאמרו לבצלאל כאן ודוד חכם במהדורה המרכזית. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח ערב עם מקבילו מלונדון רישי סונאק. האישים דנו בדרכים להידוק והרחבת שיתוף הפעולה בין המדינות ובאתגרים הגלובליים בדגש על איראן והמלחמה באוקראינה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע בפני סונאק את צביעות רצונו מכוונת בריטניה להכריז על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור. סונאק מצידו מסר לנתניהו כי בכוונתו לבקר בישראל לציון 75 שנים ליחסים בין ירושלים ללונדון. האיחוד האירופי יודע כי יטיל סנקציות על 37 בכירים במשמרות המהפכה של איראן. העיצומים ייכנסו לתוקפן ביום שני הקרוב. גורם בכיר באיחוד האירופי אמר, עלינו לעבוד גם על חבילת הסנקציות החמישית, במסגרתה יוגדרו משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נפגש עם ראש השב"כ רונן בר, מפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי והמשנים ליועצת המשפטית לממשלה עורכי הדין גיל לימון ועמית הררי. בהודעת לשכת השר נאמר כי האישים סיכמו על הקמת צוות משותף של כלל הארגונים לשיתוף פעולה וידע ובחינת אופן הסיוע למשטרה במלחמתה בארגוני הפשיעה. ברוך דיין האמת, הלך לעולמו הרב עובדיה חבא זיכרונו לברכה, איש מירון שהיה ממארגני הכנסת האורחים בציון הרשב"י. הלווייתו של הרב חבא בן ה-78 תצא הלילה בשעה 11 מהציון במירון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
מחר עד שעות הצהריים יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות, בשבת קודש ירידה קלה בטמפרטורות, ביום ראשון בעיר הדמונן חלקית בערי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ותחול ירידה בטמפרטורות.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
ועד כאן חדשות כל חי.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
93.92.8 FM כל חי.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע, הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחרת. חייגו והכניסו ילד נוסף. כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
תעמותה.
הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו מפגשים שוב בתוכנותן הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלות אחרי המאזינים, 03-500-9393, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-616-4477. את הפקסים כמו כן של שאלות באמצעות האתר, רצוי וניתן ורצוי לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם בעזרת השם בלונדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה לעוסקים במלאכה, הטכנאי אוריה וולמן, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש ותהי משכורתם שלמה מעם השם. במסגרת הפתיח הלכתי אנחנו אוחזים בסימן שין ואב סעיף זין. מותר למדוד בשבת בדידה של מצווה, כגון למדוד אם יש במקווה 40 שעה, למדוד אזור מישהו חולה וילחוש עליו כמו שהנגים אנשים, מותר. דעה והם מדידה של מצווה. בעיקרון, בשבת אסור לאדם למדוד או לשקול. בכל צורה שהיא, ואנחנו מדברים כמובן על מכני, מדידה או שקילה מכנית, כי אם זה חשמלי, פשוט שאסור. למה אסור לשקול למדוד בצורה מכנית? זה עובדין דחול. עובדין דחול זה אומר שכל פעולה שבעצם מצד עצמה היא פעולה מותרת, רק הפעולה הזאת בדרך כלל נעשית בדברים האסורים. אז אפילו שאני עושה את הפעולה הזו בדברים המותרים, רבנן אסור לי לעשות אותה בשבת, כדי שאני לא יבוא להיגרר ולעשות את אותה פעולה בדברים האסורים. למשל, שקילה או מדידה. שקילה או מדידה זה פעולות שעושים אותם בקנייה ומחירה. שוקלים ומודדים, לפי זה יודעים כמה למכור וכו'. אז אפילו שאני שוקל ומודד עכשיו לא בעניינים של מחירה, ואדם שוקל את עצמו במשקל, לדעת כמה הוא שוקל. או מודד את עצמו בסרט מידה. זה לא עניין של מקח או ממקר, אבל כיוון שזה דבר שיכול לגרור אותי למקח או ממקר, לכן זה דבר שאסור לעשות אותו בשבת. אבל מכיוון שהאיסור הוא איסור קל, זה האיסור הכי קל שיש לנו באיסור דרבנן, עובדין דחול, לכן התירו אותו לצורך מצווה. התירו איסור דרבנן, סתם איסור דרבנן לצורך מצווה לא התירו, אבל איסור עובדין דחול שהוא איסור דרבנן קל, שהוא הקל ביותר באיסור דרבנן, התירו אותו לצורך מצווה. ולכן, אם אדם יש לו, מרגיש שהוא חם, והוא רוצה למדוד את החום שלו בשבת, לא רק אם הוא קטן, גם אם הוא גדול מותר, כמובן מדובר במד חום מכני, כספית, ולא במד חום אחרים שיש בהם בעיה של כתיבה ומחיקה, ואם זה חשמלי ודאי שאסור. אז אף הפי שאנחנו מודדים במד חום המכני, הכספית, זה מדידה, אבל כיוון שזה מדידה לצורך מצווה, כי רפואת הגוף מצווה, לכן זה מותר. לאו דווקא אם הוא חולה שאין בו סכנה שנפל למשכב, גם אם הוא מרגיש חם, מרגיש לא טוב, רוצה לדעת כמה חום יש לו, אם לקחת כדור, לא לקחת כדור. הכל זה בכלל מדידה של מצווה, ולכן הדבר הזה מותר. והוא הדין למדוד בבקבוק של התינוקות את המדידה של המים. כמה מים שמנו בשביל לתת להם לאכול. וגם בקף של המדידה של אבקת חלב. הרי כל אבקת חלב, כל קו, צריך 60 סיסי. אז ממילא, אם אנחנו ניתן פחות מהקף, או יותר מהמים, או פחות מהמים, זה דבר שהוא לא טוב לתינוק. אז זה נקרא מדידה של מצווה, ולכן מודר למדוד בדיוק לפי הפסי המדידה שבבקבוק, לפי הקף מדידה, כמה לתת לו. אבל עד גיל שנה. מעל גיל שנה, כיוון שזה לא הכרחי הדיוק, אז אפשר להפחית מעט או להוסיף מעט, גם במים וגם בקף. לא לעשות את זה בדיוק, אלא מעט יותר, מעט פחות, גם בקף וגם במים, במדידה של המים, כיוון שזה לא כל כך הכרחי, אבל לעשות את זה בצורה קיצונית, זה ודאי שזה לא, ודאי שזה לא בריא לילד הקטן. אז ממילא, יוצא לנו פה, שמדידה שהיא לא של מצווה, היא אסורה בשבת. לאו דווקא אם אני מודד באמצעות סרט מידה. גם אם אני יושב בחדר ורוצה לדעת מה השטח של החדר, ואני מודד מדידה כזאת היא באמצעות הרצפות. אני סופר את הרצפות, ולפי זה אני יודע כמה החדר, מה גודלו של החדר. כל מרצפה, נגיד 60 סנטים על 60 סנטים, אני סופר כמה יש באורך ברוחב, מכפיל אורך ברוחב לפי המידה. אני מגיע לשטח של החדר. זה גם אסור. אפילו במחשבה אסור לעשות כזה דבר. כמו שהוא מוכח בפיר מגדים, שמביא אותה משנה ברורה, בשין חפגים לסיף קטן למד זין. והוא הדין שאסור לאדם למדוד באמצעות האצבעות. המרחק בין האגודה לאמה 20 סנטימטר, ולפי זה הוא מודד דברים מסוימים, זה אסור. אבל, או למדוד גובה של בן אדם, גם למדוד בערך, נגיד אומרים, המשקוף יודעים שהוא 1.80 מטר, אמרו לי בן אדם, תעמוד פה, נראה כמה אתה, בערך. 1.75 מטר, 1.76 מטר, בערך. מדידה בערך, נחלקו בזה מרן והרמה, בסימן שין חפגים אל סעיף א'. לדעת מרן השולחן ערוך, גם מדידה בערך אסורה. לדעת הרמה מותר. שקילה בערך, לפי כל הדעות אסורה, כמו בתפקוף סעיף ב'. אבל מדידה בערך זה מחלוקת. אז ממנה לבני ספרד, יהיה אסור לעשות את המדידה בערך הזאת, או לעמוד אחד יד השני, לראות בערך כמה, כמה הגובה שלו. אבל אם זה מדידה של מצווה, כגון שרוצים למדוד שיעור תלית קטן, תלית קטן צריך להיות לו שיעור, אמה רוחב, אמה וחצי אורך. אז עם האצבעות רוצים למדוד כל מרחק בין, בין האמה לאגודה זה 20 סנטימטר, ולפי זה רוצים לדעת את השיעור של התלית קטן. אם זה רב חיים נאה, אז 48 סנטימטר אמה, אם זה חזון איש, 60 סנטימטר אמה. אם אתה מודד כי אתה רוצה ללבוש את התלית הזאת בשבת ואתה רוצה לדעת אם היא קשירה או לא, מותר. אבל אם אתה מודד לא כדי ללבוש את זה בשבת, אלא כדי ללבוש את זה אחרי השבת, זה אסור. כי כל מה שיתירו מדידה של מצווה זה רק דבר שמצוותו בשבת. אבל אם אין מצוותו בשבת, לא יתירו. כמו שאומרים במשנה ברורה, בשין צדיק זין, סעיף קטן ה'. אבל אם אני מודד כדי ללמוד שיעורי תורה, אני לא מודד בשביל לקיים מצווה, אלא אני מודד כדי ללמוד שיעורי תורה. למדנו שמקווה זה 40 סאה, אמה על אמה ברום 3 אמות, אני רוצה למדוד כמה זה מקווה, וכן על זה הדרך. אני רוצה למדוד כמה זה שיעור תלית, לא כי אני רוצה לבוש את התלית, אני סתם רוצה להבין מה זה אמה על אמה וחצי, אני מודד שיעורי תורה, אני מודד להתעסק בשיעורי חז"ל, וכזה מצב, הדבר הזה מותר, כפי שמביא המשנה ברורה כאן בסעיף קטן המתי, בשם המגן אברהם, כי זה לא נקרא עובדין דחול, אלא זה עובדין דקודש. אז זה הכלל. או למשל, אסור לעבור 400 לפני המתפלל. אז הוא מודד לדעת כמה זה 400. אז אם הוא מודד כדי לדעת אם לעבור או לא לעבור, זה ודאי שמותר, אבל גם אם הוא מודד רק כדי להתלמד, לדעת מה זה 400, זה גם כן מותר. אז זה הכלל. כל מדידה שאדם מודד בשבת כדי ללמוד שיעורי תורה, ללמוד שיעורי חז"ל, מותר, אפילו שהוא לא מתחנן לעשות את המצווה הזאת בכלל. ואם הוא מודד בשביל לעשות מצווה, אם זה מצווה שעשייתה בשבת, מותר. אם זה מצווה שעשייתה בחול, הרי שהדבר הזה אסור. ואם זה מדידה לצורך רפואה, כמו שזה לצורך עכשיו, הרי שהדבר הזה מותר. סעיף ח' ערעור בעסקיו מותר. ומכל מקום, משום עונג שבת, מצווה שלא יחשוב בהם כלל. ויהיה בעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה. רק ברב בשבת בדף קופנון עמוד א' אומרת על הפסוק, אם תשיב בשבת וכו' ודבר דבר, דיבור אסור ערעור מותר. אסור לאדם לומר, מחר אני קונה, מחר אני מוכר, מחר אני נוסע. אבל מותר לאדם לחשוב. לחשוב על העסקים שלו, מה אני קונה, מה אני מוכר, מה אני מתווך, חושב, זה מותר. אבל למה? כי כשאדם מדבר, אז הוא יותר נכנס ומכניס את האווירה של החול לקודש. כשאדם רק חושב, אז הוא פחות מתחבר למהלך של הדברים. יש פה בזה פחות הכנסת חול אל הקודש. אבל כותב הטור על פי רבן יונה, וכך פוסק השולחן ערוך, משום עונג שבת מצווה שלא יחשוב בעסקיו כלל. כי כך כתוב במכילתא, פרשת יתרו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, וכי אפשר לאדם לעשות כל מלאכתו בששת ימים, אלא שבות כאילו כל מלאכתך עשויה. אז משום עונג שבת, אל תחשוב על העסקים ועל הקניות ועל המחירות בשבת כלום. אבל זה לא חובה. זה לא איסור, זה רק מצווה משום עונג שבת. מתי זה הופך להיות איסור? כותב הבית יוסף בשם רבן יונה, אם על ידי המחשבות יש לו תרדה, או נדנוד דאגה. באופן כזה, יש לו איסור לחשוב. יש לו איסור לערער בעסקיו, כי זה כבר הופך להיות צער בשבת. אם המחשבות שלך מביאים אותך לידי דאגה ותרדה, אסור. ולכן צריך להיזהר מאוד בדברים הללו. כמובן, שאם זו מחשבה שפתאום משתלטת על בן אדם, לא על זה דיברו. דיברו שאדם קובע את עצמו למחשבה. דרך אגב, כתוב בן איש חי, בפרשת וישלח בשם החסד לאלפים, שאם אדם חושב בשבת על איזה פעולה שהוא רוצה לעשות ביום חול, קנייה, מחירה, אפילו לזכור איזה בית, חדר בבית מלון, דברים כאלה, אומר, זה לא מצליח. זאת אומרת, הכוח של המחשבה בשבת, אף פעמים שהיא מותרת, גורם מניעת הצלחה בעסק או בדבר שאתה רוצה לעשות. מאידך, ארוך השולחן כותב, שאם אדם מונע את עצמו ולא חושב בשבת על ענייני חול שהוא צריך לעשות, יש בזה סגולה לפרנסה. וזה מושתת על פי הגמרא בשבת קופנו נמוד ב', שהגמרא אומרת מעשה בחסיד אחד, שנפרצה לו פרצה בחצרו, וחשב עליה לגודרה. הוא אמר, הוא חשב שאחרי שבת הוא יגדור את הפרצה. ואחרי השבת, כך מסביר המערשה והטז בסעיף קטן י' ד'. ואחרי השבת, הוא כנס את עצמו, הוא אומר, מה? אני חשבתי בשבת על מלאכה אסורה, כנס את עצמו ולא גדרה. השאיר את זה פתוח. אומר את הגמרא, ונעשה לו נס, וגדל שם צלף. צלף זה בזמנם היה עץ שמניב הרבה פירות תרתי משמע, והזדמנה לו שם צלף, והייתה ממנו פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו עד יום אותו. זאת אומרת שיש פה סגולה לפרנסה טובה, סגולה לפרנסה ברווח, שאדם לא יחשוב על עסקיו בשבת. אבל מצד הדין, כפי שאמרנו, אין איסור, אין אם כן, זה מביא אותו לידי תרדה או דאגה. סעיף ת' אסור לומר לעינו יהודי שילך חוץ לתחום בשבת אחרי קרובי המת שיבוא להספידו, אבל חולד את תקיף לאלמה ואמר שישלוחו בעת קרובה, ודאי שערי. נאמר את משכלת ההלכה, אם חליל האדם נפצע בשבת בתאונת דרכים, והוא שוכב כעת בבית חולים, הוא נקרא חולה מסוכן. יש מי שיטפל פה, יש פה רופאים, הכל בסדר. אבל החולה כעת נמצא לבדו, כי בני משפחתו עוד לא יודעים בכלל שהוא נמצא שם. הוא מבקש שיביאו את קרוביו לידו. יכול להיות אבא שלו, יכול להיות אביו או אמו, יכול להיות אשתו, יכול להיות בניו ובנותיו. האם צריכים להקשיב לו ולהביא אותם כשמדובר בחילול שבת כדי להביא אותם? כדי להודיע עליהם, כדי להביא אותם? מסקנת ההלכה, בחילול השבת דרבנן שומעים לו להביא אותם? בחילולי שבת דאורייתא לא שומעים לו. זאת אומרת, זה שלא נקיים את בקשתו, זה לא מצב של סכנת נפשות. ולכן לא מחללים שבת באיסורי דאורייתא. אבל זה שלא נשמע לו, הלחץ שנגרם לחולה מסוכן, שלא מקשיבים לו לבקשות בסיסיות, לא שהוא מבקש עכשיו שיביאו לו ספר קומיקס. זה ודאי שלא. מדברים על בקשות בסיסיות באיסור טלטול. מדובר פה על בקשות בסיסיות, להביא את הקרובים שלו לידו. אז ביסורי דרך, זה יכול לעשות לו לא טוב. זה יכול להרע לו, זה יכול להוציא אותו מהאיזון שהוא צריך להיות. זה מותר להביא ביסורי דרבנן. זאת אומרת, אפשר לשלוח גוי ברכב, שאמירה לגוי דרבנן, שיודיע להם, והם יבואו ברגל. אם יש אפשרות להגיע ברגל, אבל אם אין אפשרות להגיע ברגל, אז לא נשלח. והוא עדיין, הם צריכים לעבור מעיר לעיר, כשהמרחק הוא קרוב, ויכולים ללכת ברגל, שזה פחות מיוד ב' מילדיין, הוא פחות מ-12 קילומטר, 11 וחצי, אז זה גם כן מותר. אבל בסורי דאורייתא אסור. באמת דברים אמורים כשהוא מבקש. אבל אם הוא לא מבקש, קל וחומר הוא בלי הכרה, לא עושים אפילו איסור דרבנן, כדי להביא את הקרובים לידו. או לחילופין, אם הרופאים אומרים שהוא מאוד בלחץ, שהוא נמצא כעת לבד, והלחץ הזה יכול לדרדר את מצבו הבריאותי, אז פה זה סכנת נפשות, גם ביסורי דאורייתא מביאים את הקרובים. אבל באופן סתמי, ביסורי דרבנן מביאים את הקרובים, ביסורי דאורייתא לא מביאים את הקרובים. זה באופן כללי לאדם שהוא חולה מסוכן. לפעמים, כותב השבט הלוי, לפעמים, גם החזון עובדיה מביא את זה, לפעמים קורה מצב שהחולה המסוכן בבית חולים, והוא לא מבקש להביא את הקרובים, אבל אנחנו רואים לפי התמונת מצב שלא מטפלים בו כל כך טוב, כי יש לצערנו כאלה מקומות שאם הקרובים לא ליד, אז הרופאים לא מטפלים כל כך טוב. אז גם פה מותר לעשות איסור דרבנן כדי להביא את הקרובים, כדי שיהיה מרתעת כלפי הרופאים שיטפלו בו כמו שצריך. עד כאן הכתבתנו להיום, 03-593-93, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשלוטכם מאזינים, פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
המאסטרו, הדור הבא של המוזיקה היהודית. יש לך כישרון מוזיקלי? אולי אתה תהיה המאסטרו.
שימו לב, ההרשמה נסגרת בקרוב.
להרשמה חייגו ל-039-039-039 שלוחה 4, או היכנסו לאתר כל חי, או שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03313-1025. המאסטרו, במוצא שחי עם מנחם טוקר.
מצפים לפרי בטן? אתם לא לבד. פרי חיים איתכם לכל אורך הדרך. חייגו עכשיו כוכבית 64-62.
לראשונה בישראל, טור פלוס מזמינה אתכם לאירוע שירה וחזנות בירושלים עם שלושת הטנורים מארצות הברית, יצחק מאיר הלפגוט, שולם למר ויעקב שטרק בניצוחו של רפי ביטון. שבת פרשת בשלח, י' עד י' ג' בשבט, במלון רמדה ירושלים. התרוממות רוח כמיטב המסורת של טור פלוס. בתוכנית קונצרט חגיגי, תפילות עם החזנים, סעודות למדרין וטיש חגיגי. התקשרו 039-05-05-05. טור פלוס 039-05-05-05.
האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים. רק בעינית, הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
רב זושה מהניפולי אומר, עם ספר התניה יצאו לקבל פני משיח. תמיד שאהבת להבין ולהעמיק בתניה? חדש, סט הספרים הפופולרי, תניה למבקשי השם. כל ביורי גדולי הדורות עד לזמן הגאולה. חייגו עכשיו, כוכבית 84-37. כוכבית 84-37.
לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
במלאת 17 שנים לפטירתו של גדול המקובלים הרב יצחק כדורי זכר צדיק לברכה, תתקיים עצרת התעוררות בישיבת המקובלים נחלת יצחק במוצאי השבת בשעה 7 בערב ברחוב דוד 19 ירושלים. במעמד הראשון לציון הרב יצחק יוסף, השר הרב אריה דרעי, רבנים מקובלים ומכובדים. למחרת ב-11 בבוקר נעלה לציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. יעברו לפני התיבה הרב יעקב עדס והרב יוסף כדורי, ותארך הכנסת ספר תורה בישיבת המקובלים נחלת יצחק. לפרטים 1-800-800-757.
הנבחרת
של עולם ההלכה כבר כאן.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. כל יום ראשון ב-10 בלילה רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מירב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום
לך, כבוד
הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
יש כך כוח על כל התוכניות, בספרים, אנחנו מאוד מאוד נהנים לתוכניות בספרים.
תודה.
איזושהי שאלה שהיה בשבת האחרונה, אנחנו בבסיס לומדים מסמים, ומרחים על המסמים.
שמה? לא שמעתי שוב פעם? עוד פעם?
בבסיס שלנו מביאים בסמים.
כן.
מרחים על המסמים. עכשיו, היה שם שתי אתרוגים. אחד המתפללים, הוא בירך על אתרוג, אחד האתרוגים שהיה שם את ברכתו. בירך את ברכתו, אחר כך, אז מישהו מהמתפללים שאמר, תשמע, האתרוג השני נראה לי יותר עסיסי. יש לו יותר ריח. לקח את השני, בירך גם עליו. שאלתי אותו, למה בירכת? עוד פעם, אבל לי עסק אדום, אמר לי, עסק אדם, אמרתי, מה כוונה? הוא אמר, אני אחרי שברכתי על הראשון, רציתי לצאת מהבית כנסת, ולא לחזור, ולצאת. אז כשהוא יצא עלי, אני כבר עסק אדם, אז לא רציתי לפגוע בבן אדם כשיצא עלי, אז ברכתי על השני. השאלה שלי, אם אני עדיין באותו מקום, וזה היה לפניו, זה כן, זה היה
עסק הדעת
עוד פעם,
או
מה
הדין בזה? באופן רגיל, באופן סתמי, אם הוא רק הריח ואחר כך רוצה להערך בעוד אתרוג, הוא לא צריך לחזור לברך. אבל ברגע שהוא עשה עסק הדעת, שהוא תכנן לצאת החוצה ולא להריח, ואחר כך הוא חזר בו, אז בכזה מצב צריך לחזור ולברך. אפילו שבאכילה ושתייה אנחנו נוקטים, שגם אם הוא אמר שהוא לא רוצה עוד לאכול ולשתות, הוא לא חוזר וברך. כי דחילה זה שונה, כי הדרכו של אדם, שאף פעם מישהו אמר שאני לא אוכל, הוא עוד פעם חוזר ואוכל. אבל בריח זה לא שייך, אין גרירה מריח לריח. באכילה יש גרירה מאכילה לאכילה. אז לכן, אם הוא החליט שהוא לא רוצה עוד להריח, ובסוף הוא החליט כן להריח, הוא צריך לברך עוד פעם. אבל אם לא הייתה החלטה, גם זה לפניו, אבל אם לא הייתה החלטה כזאת נגדית, אז הוא לא צריך לברך עוד פעם. הערכנו זה בספרנו הליכות ברכות סימן רשיות זין סעיף זין. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
רב,
שלום וברכה.
רציתי לברר בקשר להדלקת הנרות בבתי מלון. פעם אחד אני, יש כאלה רבנים שמעתי שאומרים שאם מדליקים בלון מזבחה לבטלה, יש כאלה שאומרים שלא. רציתי לדעת מה
ההלכה,
אם יש הבדל בין אשכנזים
לספרדים. אין הבדל בין ספרדים לאשכנזים, אסור להדליק נרות בלובי של הבית בלון.
על מה כולם עושים?
הדלקת נרות צריכה להיות או במקום אכילה או במקום שינה. לא במקום מעבר. כמו שאתה לא יכול להדליק נרות בחדר מדרגות, שזה מעבר לבית שלך, ולא בלובי של חדר מדרגות, גם בבית מלון זה לא כך. אם הלובי יש לו זכוכית שקופה, ומהחדר אוכל רואים את הנרות, זה משהו אחר. אבל אם לא רואים מהחדר אוכל את הנרות, אסור להדליק. וגם בתורך החדר אוכל, שמותר להדליק, וחובה להדליק, אבל לגבי הברכה, אצל בנות אשכנז כולם יכולות לברך, ואצל בנות ספרד רק הראשונה יכולה לברך. כי לא מברכים על ריבוי הורה, אלא אם כן זה קצה שני של חדר האוכל. מכן, רק שנייה אחת, לכן, מכיוון מחמת המורכבות של בעיה זו, לכן אני ממליץ לכל אלו שהולכים לבית מלון, לקחת איתם שני פנסים, ולברך בחדר. אם רוצה, גם אחר כך להדליק בחדר אוכל, אז לכוון שלא מקבלת שבת עד לאחר הדלקה של חדר אוכל, זה בסדר. אבל לכוון שעיקר הברכה וההדלקה, זה על הפנסים. לבנות אשכנז אפשר לחתחילה לברך בחדר אוכל, לא צריך פנסים. לבנות ספרד זה ככה עדיף, אבל בלובי בכל מצב לא מברכים.
אז מה כן עושים? מה כל עושים? כל בתי מלון ככה עושים, אני לא מבין.
אתה מביא רעי מבתי מלון? מה השאלה? מה השאלה?
כך עושים בכל בתי מלון בארץ?
לא יודע מה כולם, קודם כל, יכול להיות שיש כאלה שכן מסכים בחדור, אני לא יודע מה כולם עושים, זה הלכה. מה כולם עושים, זה לא משנה מה כולם עושים, אנחנו צריכים לדעת מה הלכה, כן. אמרתי, אלא אם כן, מחדר אוכל רואים את הנרות, אז זה יותר אפשר להקל. שוב פעם, גם כן, לגבי בנות אשכנז, כולם מבחורות, בנות ספרד רק הראשונה. אם מהחדר אוכל רואים את הנרות, לפעמים, כמו שאמרתי, הלובי יש לו זכוכית שקופה, ודרך חדר אוכל רואים את הנרות. זה כבר יותר קל. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי מהנחמה, הראו לי תלמידים אצלי בכיתה, שיש סוג של מהנחמה, שהם אוכלים את זה ככה, איך שזה, כמו ביסלי, הם אוכלים את זה. לפני ששמים בזה מים, זה ראוי לאכילה.
זה ראוי לאכילה בדוחק. זה ראוי לאכילה בדוחק.
לא, הם אוכלים את זה כמו ביסלי, אמרו לי, הנה, אנחנו אוכלים את זה בהנאה. הם חילקו את זה ביניהם, אכלו את זה בהנאה, את ה... זה כמו ביסלי כזה קטן.
אז אני אומר לך שאני פעם... הבאנו באחד השיעורים וביקשתי שיביאו בדיקה והביאו כמה סוגים של מנה חמה והציבור אמר שזה אכילה על דעתך. ילדים קטנים יותר משתעשיים ככה לאכול דברים קצת חדשניים ומוזרים, אבל בוא נאמר שפעם, פעמיים הם יוכלו, פעם שלישית כבר לא ירצו לאכול את זה. תבדוק את זה בעצמך, שים את זה בפה ותראה, זה נתפס בין השיניים וזה לא כל כך נוח לאכילה.
זה לא ניסיתי האמת, אבל...
אז תנסה, ותבדוק,
זה לא... כי איך שהם
אכלו,
זה כידענו על זה בכיתה שזה אסור.
זה אסור, וזה לא נוח להכינה לכתחילה, ויש בזה בישול. אסור להכין מנה חמה בשבת, גם לא בכלי שלישי, וקל וחומר לסוג של פירה וקוסקוס, ששם, חוץ ממה שזה ודאי לא ראוי, שם זה גם בעיה של לש, כן.
כן, אבל הביסטי הזה גם מצד בישול, הם עדיין לא מבושלים קוצר, כמה קילומי...
זה מבושל, אבל אחרי הבישול נתנו לזה מכת חום, שזה ייבש אותו לחלוטין והפקיע ממנו את המהלך של הבישול. כל מה שאין בישול אחר בישול ביבש, כל מה שאין בישול אחר בישול ביבש, זה בגלל שבישול זה ריקור, וזה כבר יתרקח פעם אחת. ברגע שהמכת חום הקשתה את זה, וזה כבר לא ראוי לאכילה בצורה נורמלית, אז פקע בישולו. ככה מבאר בחזון איש, על פי החזון איש בסימן המזיין, עוד י' ג'. על כל פנים...
וגם אם הם אוכלים, זה בטלת דעתם.
אני אומר לך שוב פעם, הם אוכלים כי ילדים אוהבים לעשות דברים חדשים, ואפל פי שזה ראוי לדעת חק. תביא לו כל יום, במשך שבועיים, מנה חמה לא מבושלת, תראה שהוא לא אכל את זה. זה פשוט לא ראוי להכינה לך תחילה.
בסדר, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
ערב טוב לרב.
ערב מצוין.
קודם כל יישר כוח התוכניות שלכם.
תודה.
יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, תפילות ארוכות של הציצית. זה לכתחילה, זה בדיעבד, לפי אשכנזים, לפי הספרדים.
לכתחילה צריך שזה יהיה ארוך שליש ושני שליש. שני שליש הגדיל ושני שליש תפתיל. אבל זה לא מעכב.
זאת אומרת, זה בדיעבד או
שזה לא מעכב? זה לא מעכב. 24 סנטימטר, זה כל האורך. 8 סנטימטר צריך להיות הגדיל, ועוד 16 סנטימטר, הפתיל, לא מעכב. רק לכתחילה.
הבנתי. שאלה שנייה, אני שמעתי, אני יודע שלפי הרב אליושיב, שמעתי פעם שלפי הרב אליושיב ולפי הרב עובדיה, כל באישה, אם מישהו שומע אישה שהוא לא מכיר את האישה בשום צורה שהיא, מותר לו לשמוע שירים שישרה, זה נכון?
כך דעתו של מרן הרב אליושיב, אני לא יודע כך דעתו של מרן הרב עובדיה, כן. נוהגים להיזהר בזה, אבל נוהגים להיזהר בזה.
ושמעתי שמרן הרב עובדיה כתב ביביע עומר שמותר לאישה לשיר בפני גברים בשכון שבת.
לא. לא נראה לי שיש כזה דבר. כל באישה ערווה, מה זה? פשוט שאסור. כן. זה מפורט בשולחן ערוך, בסימן העיניים.
לא, זה אני יודע שזה
מפורט בשולחן ערוך. אז כנראה שאתה לא כתוב, אז אם מישהו בכלל כתוב דברים מוזרים, שיראה לך מה. דברים מוזרים, או שיראה לך, שיראה לך מה זה כתוב. ודאי שלא.
יישר כוח.
טוב.
יישר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום וברכה לרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול לגבי אישה שיש לה סכרת הריון, וביקשו ממנה, נתנו לה מכשיר כזה, שהוא דיגיטלי למעשה, שהיא צריכה לדקור, לעשות זריקה לעצמה 4 פעמים ביום, ולבדוק את הרמה של הסוכר בדם. האם זה מותר בשבת, ומה מה לעשות?
אתה מתכוון על דקירה, לא על זריקה. דקירה באצבע.
דקירה
באצבע כדי להוציא דם ולמדוד את רמת הסוכר בדם.
את הדם הזה שמים במין נייר כזה, והמכשיר מודד ואומר מה...
מכשיר מודד, ואז לפי זה נותן את הזריקה אם צריך או לא צריך.
כן.
צריך לשאול את הרופא האם... בעצם המלאכה הזאת היא מלאכה דאורייתא. הזריקה היא פחות בעייתית. המכשיר החשמלי הוא פחות בעייתי. הבעייתיות הכי גדולה בבדיקת סכרת זה הדקירה. למה? כי בדקירה יוצא דם, וזה דם שצריך אותו, וזה נקרא מלאכה הצריכה לגופה. ולכן יש בזה איסור דאורייתא. נכון שאם יהיה פחות מקשיור, אז זה תלוי מה שורש האיסור. אם זה משום מפרק, אז פחות משיעור זה רק חצי שיעור עושה מן התורה, ולא איסור סקילה. ולחלק מהפוסקים דרבנן, ואם זה איסור משום נטילת נשמה, אז אפילו בקצת זה אסור. אבל לא שלא איך שלא יהיה, בפשטות זה איסור דאורייתא. אז ממילא, לא נוכל להתיר איסור דאורייתא, אם זה לא לצורך פיקוח נפש, או של האישה או של הוולד. אז לכן צריך לשאול...
ואם הרופא אומר לה שזה פיקוח נפש?
מצוין, לכן אמרתי. צריך לשאול את הרופא, לפעמים הרופאים אוהבים לעשות מעקבים, או להיות יותר זהירים. צריך לשאול את הרופא, האם יש פה חשש סכנה לבלד, לעובר, או לא. אם יש חשש סכנה, עושים את זה.
אני אסביר לרב, היא אחרי החלטה סופית שיש לה סכרת הריון, זה לא שבודקים אם יש לה או אין לה. אחרי שבדקו ואת כל הבדיקות ואמרו שיש לה, אז נתנו לה את המכשיר.
יפה. אבל אחרי שיש לה סכרת הריון, צריך לשאול את הרופא, האם היא לא תעשה בדיקה, או למשל, אם היא תעשה רק פעמיים בשבת, לא 4 פעמים בשבת, האם יש פה איזה חשש סכנה או לא? כי לפעמים מספיק 2 או 3 פעמים, הוא אומר לו, תעשה 4 פעמים. לפעמים זה לא כזה הכרחי, הרי גם בסכרת הריון יש דרגות. אז לכן, כל אישה לגופה צריך לשאול את הרופא, ולפי זה צריך לנהוג.
הבנתי. תודה רבה לרב.
ברוך תהיה.
כל טוב.
שלום למאזין הבא.
הלו?
שלום וברכה.
שלום רב. יש לי שאלה, קניתי פלפלים קטנים לשבת, ואני עכשיו רואה שרשום על זה יבול שביעית, היתר מכירה. ואני לא אוכל היתר מכירה. רציתי לדעת, האם זה דבר שאמור להילקט אחרי חנוכה, ואז זה כדין ספיחים שנלקטו אחרי חנוכה שמותרים, או שזה בעיה יותר?
אם זה היה נלקט אחרי חנוכה, זה לא היתר מכירה.
לא, כתוב יבול שביעית. זאת אומרת,
יבול שביעית זה אומר שזה בא משביעית, או שזה נלקט בשביעית.
נלקט גם בשביעית?
או שזה נלקט אחרי השביעית, לפני חנוכה, וזה עדיין בעיה של ספיחין. קיצור, אם אתה לא סומך על היתר מכירה, זה ספיחין, נקודה.
הבנתי, אז מה, לזרוק את זה לפח?
אם אתה נוהג לא לסמוך על היתר מכירה, אז בוודאי שאל תשתמש בזה.
לא, אני אומר, חודש שלם מחוד שפלפלים כאילו במקרר הזה, זה...
בוודאי, בוודאי. בוודאי.
עכשיו, בקשר לשאלה ששאל פה מישהו לפחד לגבי בית מלון, זה שאוכלים בלובי בבית מלון עוגות וכאלה, זה מחשיב את זה כחדר אוכל, או שאי אפשר לסמוך על זה?
ממש לא. זה לא חדר. קודם כל, רובם לא אוכלים, וגם אלה שיושבים, רק יושבים קצת, ולא אוכלים ממש סעודות.
לא, הבית מלון מוציאים בדרך כלל כינוח בלובי, שאז זה לא...
לא הופך את זה לחדר אוכל, זה לא מקום אכילה.
הבנתי, תודה רבה.
ברוך תהיה. פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. ביום שני הקרוב משהו חדש מתחיל בבית.
זה המשמעות של לא טוב היות האדם יעשה לו עזר כנגדו. העזר זה המקום של להכיל אחד את השני, לעזור אחד לשני לאבד את החיים.
בית נאמן, סדרת תוכניות חדשה עם הרב אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים. כל הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות עם מאזינים והדרך לחיים של שלום ורעות. בית נאמן עם הרב אריה אטינגר, יום שני הקרוב ב-11 בלילה, כאן בקול חי. רוצים לזכות בסוף שבוע זוגי? קול חי וטפו צ'יפס מזמינים אתכם לשלב במוצ"ש הקרוב את טפו צ'יפס על שולחן מלווה המלכה שלכם. טפו צ'יפס כחלק ממנה או בהגשה יצירתית במיוחד. שלחו לנו תמונה של שולחן מלווה מלכה עם טפו צ'יפס לוואטסאפ 055-333-9393 או למייל kstudel93fm.co.il. ובכל מוצאי שבת מאזין אחד יזכה בסוף שבוע זוגי במלון ניר הציון מתנת טפו צ'יפס. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10, כאן בקול חי.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנוני נבא זאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אני מאוד מקווה לראות עוד בחמך יוסי נגמור את כל הכתב יד שיתפס. ואני מבטיח שכל מי שיעזור להתפיס כך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
בראשית, אולם האירועים היוקרתי בראשון לציון מזמין אתכם לערוך את האירוע המושלם לכל סוגי האירועים, עד 600 איש באולם וגן אירועים משודרג, והאוכל ממש חוויה קולינרית. קלט כשר כל השנה עם אפשרות לשחיטת לובביץ', עכשיו במחיר מיוחד למאזיני קול חי, החל מ-129 שקלים למנה. התקשרו והזמינו בראשית 03-5252-556, 03-5252-556, דרך המקבים 56 ראשון לציון, בכפוף לתנאי המבצע.
בעלי עסקים, ברכה עד בלי די.
די, די, די.
תצמחו עלינו. בנק מרקנטיל שוב בצמרת מדד הידידות לעסקים. כשהבנק קשוב עליכם, העסק שלכם בצמיחה. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מותאמת אישית. מבינים אותך מצוין. מרקנטיל.
לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
הנבחרת של עולם ההלכה כבר כאן.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. כל יום ראשון ב-10 בלילה רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי. עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
כן, כבוד הרב, שומע אותי?
כן.
כן, רציתי לגבי מה שדיברתם בשאלה הקודמת, לגבי סכרת, המכשיר הזה שמוציא, לא המכשיר, המחט שמוציא אדם, ואנשים שמאוד זקוקים לדעת בדיוק את רמת הסכרת. ממה שאני יודע, יש מכשיר שבכלל מוציא דם, ולא רק שהוא לא מוציא דם, הוא גם אם אדם באמצע הלילה פתאום ירד לו הסוכר, הוא מצפצף. זאת אומרת, אם אני לא טועה, כנראה זה יש אולי משהו על הזרוע, תמיד אולי הוא שם משהו על הזרוע.
לא, יש מכשיר מתקדם, שהוא בודק לבד ומזריק לבד. זה מכשיר מאוד יקר.
אני מה שאני מכיר שהוא לא מזריק לבד,
הוא מזריק לבד, הוא בודק לבד ומזריק לבד.
לא צריך בשבת להוציא דם, אבל זה העיקר, שלא צריך, מכשיר שאני מדבר לא צריך להוציא דם בשבת,
נכון.
אלא זהו,
יש שלושה סוגי מכשירים. יש מכשיר, יש דבר שאדם מוציא דם ומזריק לבד, יש שהמכשיר עצמו בודק לבד ומזריק לבד, ויש כמו שאתה אומר שהבדיקה נעשית לא באמצעות הוצאת דם והזריקה נעשית ידנית. אבל כל הדברים הללו זה דברים שהם לא תמיד מאושרים בסל התרופות מצד משרד הבריאות, רק לאנשים מסוימים.
זהו, הם לא צריכים להתאמץ אבל מאוד כדי
שלא... בוודאי שצריך להתאמץ. בוודאי שצריך להתאמץ.
כל מי שכחולה סכרת וחייב, אז הוא חייב להתאמץ כמה שהוא יכול.
בוודאי שצריך להתאמץ משהו יותר כדי לא להגיע לעניין של איסור דאורייתא. אבל במדע, במצב שאין לבן אדם את המכשיר הזה ו... רובם אין להם את זה, אז ההלכה צריכה להיות מונחת, כפי שאמרנו. אבל בוודאי, בוודאי שצריך להשתדל להתאמץ כמה שאפשר, כן.
כן, אוקיי, זה הכל. טוב.
יישר כוח.
תודה רבה.
יישר כוח. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שבוע שעבר שאלו את הרב בנוגע להשתלת שיער בפקס, והרב אמר שזה... ורציתי לדעת, בגלל שבהשתלה שיער לוקחים מזקיקי שיער מהצדעיים של הראש ומאזור הפאות, האם זה מותר לקחת משם את הזקיקים? האם זה, אין פה איסור של בל תשחית או לא תקיף?
הקפת פאת הראש.
כן.
הקפת פאת הראש, נחלקו בזה הראש והרמב״ם. כמובן בשולחן אור ביורה דעה בסימן קוף פי א'. דעת הרמב״ם שהקפת פאת הראש זה כמו פאת הזקן, רק אם זה נעשה בהשחטה דרך גילוח, אבל אם זה באמצעות מספריים וכדומה, אפילו אם זה מאוד צפוף, אין אם זה איסור. דעת הראש לא ככה. דעת הראש שהקפת פאת הראש אסורה גם באופן שעושים את זה באמצעות מספריים, וחייב להשאיר גודל מסוים. כמה הגודל מסוים? אז השיטה הטובה ביותר והרווחת ביותר, גודל של 5 מילימטר. זה מספר 2 במכונת תספורת, כדי שאפשר לקוף ראשו לעיקורו. בשולחן ערוך מסיים בקוף פי א', שראוי לחוש, שנכון וראוי לחוש כדעת הראש, כך צריך לנהוג. אז אם לוקחים שערות בשביל השתלת שיער מהצזור של פאת הראש, אם לא מגלחים לגמרי, אלא משאירים לפחות 5 מילימטר, זה בסדר.
הם מוציאים הרב מהשורש, הם לא לוקחים, הם ממש עוקרים את שורש השערה, את שורש השערה, הם מוציאים הרי את הזקיק של השערה, לא את השער עצמו.
ולמה דווקא לוקחים מהאזור, למה דווקא מהאזור הזה ולא מאזורים אחרים?
לוקחים מכמה אזורים, לוקחים גם מהאזור הזה, גם מהעורף, מהתחתית של הזקן.
ואי אפשר לבקש שבאזור הזה לא לגעת, אלא רק באזורים אחרים, אי אפשר לבקש את זה?
אז זהו, אפשר, אבל אני חושב הרב שרוב האנשים לא מודעים.
אז יופי, אז מצוין, אז הנה, זכות הרבים תלויה בך. זכות הרבים תלויה בך, נכריז בזה בקול גדול, שכל אלו שעושים השתלת שיער, יבקשו מהגורמים הרלוונטיים במרפאה, שכל הזקיקים ילקחו לא מאזור של פאת הראש, רק מאזורים אחרים בראש.
אז יש איסור לקחת משם את הזקיקים.
אמרתי, זה מחלוק את הראש והרמב״ם, קשה להגיד שזה איסור, אבל הכרעת השולחן ערוך, שכן, שצריך להיזהר בזה. זאת אומרת, מי שלא עושה ככה, אתה לא יכול להגיד לו שהוא עובר על ההלכה, כי סוף סוף הרמב״ם מתיר, והשולחן ערוך לא סתר את דבריו, אלא רק אמר שראוי, שצריך לחוש לדעת הראש. אבל לכתחילה ההוראה צריכה להיות כפי שאמרנו.
הבנתי הרב. בסדר גמור,
הרב.
תודה רבה.
שר כוח. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה. אני כבר שבוע שלם מחכה לשמוע את הרב.
שריך.
רציתי לשאול לכל בורר בשבת.
כן.
אם בערתי סמוך לסעודה, ובסוף ההכנות הסתיימו יותר מהר מה שחשבתי, ויש לי עכשיו איזה כמה דקות פניות, האם מותר לי עכשיו לטייל או ללכת לישון, לעשות משהו אחר, או שאז יוצא שהברירה הייתה רחוקה מהאכילה?
תראה, בנושא של לאלתר, יש בזה שתי דעות בפוסקים. יש אומרים שאם זה תוך שעה לאכילה, זה גם כן בסדר. ככה שיטת הבן ישחי והגלי טל. יש אומרים שלא, שצריך להיות מיד סמוך לאכילה, ולא לעשות דברים בין לבין. אבל זה הכל, אם תכננת, אז תחילה באמת ראוי להחמיר, אבל זה הכל דווקא אם תכננת מראש. אבל אם מראש תכננת לברור ומיד לשבת לאכול, ופתאום יש לך איזה זמן פנוי, לא תכננת את זה מראש, אז זה נחשב בגדר של האלתר, בפרט, בפרט, שבמשנה ברורה, בסימן תפרש יוד א', בלכות עם הכיפורים, שם מבואר בשער ציון, באות ת', שגם אם זה לא ממש סמוך לאכילה, זה גם כן בסדר. לגבי האיסור של פציעת אגוזים, מיום כיפור למוצאי יום הכיפורים, אומר שגם אם זה לא ממש סמוך לערב, זה גם כן בסדר. אז זה ודאי שסייעת על הפוסקים, שעד שעה זה טוב. אז לכן, בציור שלך, שאתה באמת כן תכננת לברור ולאכול מיד, רק אחר כך נשאר לך קצת זמן, בן אדם לא צריך להיות מחושבן בלחצים שהוא צריך לשבת מיד. הרעיון הוא לכוון את זה פחות או יותר, שגומרים לברור, אז יושבים לאכול. אבל אם קרה ולא מוכנים לציבור, או... אז אתה רוצה בינתיים ללמוד או לעשות משהו, זה מותר לך.
הבנתי. אז בעצם, גם אם אני בררתי שעתיים לפני הסעודה, בגלל שיש לי הרבה אורחים והרבה מלאכים, ובסוף גמרתי את ההכנות תוך חצי שעה בצורה לא צפויה, אז יש לי אחרי שעה וחצי לישון או שעה וחצי לטייל, גם כן מותר לי?
תראה. אתה עכשיו הקצנת את זה טיפה אחורה, כי בן אדם יכול לטעות ב-10 דקות, ברבע שעה, ב-20 דקות, לא בשעה וחצי. למה התחלת שעתיים לפני? זה לא דבר שגרתי.
פתאום קרה מקרה שהגיעו הרבה אנשים לעזור לי, או משהו השתנה.
אז באופן כללי, בכזה מצב צריך להשתדל לפחות לאכול משהו מהדברים. לפחות לאכול משהו מהדברים, אבל... גם אם לא, כיוון שהמחשבה שלך, הרי מה הדין, אם אדם ברר לאכול לאלתר, ובסוף הוא לא רוצה לאכול, הוא לא רוצה בכלל לאכול. האם הוא עבר איסור או לא? האם הולכים לפי המחשבה או לפי המעשה? המחשבה הייתה לאכול לאלתר, אבל בסוף הוא לא רוצה, הוא קילף תפוז, ובסוף הוא החליט שהוא לא רוצה לאכול את התפוז. אז אם הוא חלק אוכל וחלק לא אוכל, ודאי שאין שום בעיה. אבל אם הוא לא אוכל בכלל את התפוז, אז השער הציון כותב בסימן שיניותת, שער הציון, hey, שהוא לא עבר איסור, אבל לא ראוי לעשות כן. אז גם בציור שלך, אתה בררת על דעת לאכול לאלתר, ובסוף ראית שזה לא לאלתר. לא ראוי לעשות כן, אבל זה לא איסור. לכן, בכזה מצב, צריך להשתדל לפחות להסמיך תוך שעה לאכילה, ואם לא, אז לפחות לאכול קצת משהו מהדברים.
אז בעצם, הסכנת הלכה, הרב אומר שתוך שעה לאכילה זה מחלוק את הפוסקים, ובצורה כזאת שהוא ברר על דעת לאלתר, ודאי אפשר להקל. ואילו שעתיים לפני זה כבר...
אם יותר משעה, לא, אם בסוף לא נשאר לך יותר משעה, זה כבר יותר בעייתי, כן. אם נשאר לך בסוף כן, יותר משעה.
תודה
כן.
רבה. תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו?
שלום וברכה.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב, מה שלומך?
שבח לבורא יתברך שמו מעד.
תודה לאל. כבוד הרב, יש לנו בעיה רצינית בארצות חוץ לארץ. במיוחד באמריקה, הייתה תופעה של קורקינט ואופניים בשבת.
אם אפשר להגביע טיפת הכל, אפילו שאתה באמריקה, תגביע טיפת הכל.
אמרתי, יש לנו תופעה קצת, קצת לא ברורה של הנושא של קורקינט ואופניים בשבת.
רגע, הקורקינט חשמלי או לא חשמלי?
לא חשמלי. ואופניים לא, לא חשמליות.
כן, אופניים, כן. בוא נחלק את זה. הקורקינט הוא פחות חמור מהאופניים. כי באופניים יש את הגזרה של הפוסקים, שם יהיה פנצ'ר, שם הטיפול השרשרת, ויבוא לתקן. קורקינט זה משהו יותר, פחות בעייתי. גוף מתכת עם שתי גלגלים, כן. אז בקורקינט...
לא, יש...
כן?
סליחה, בקורקינט יש ברקס ששוחק את הגלגל.
אף על פי כן, אף על פי כן, זה לא איסור מעיקר הדין. מעיקר הדין, אין איסור לנסוע בקורקינט. מעיקר הדין. אלא מה? שבמקומות, ורוב המקומות שלא נוהגים לנסוע בקורקינט, אז זה זילותה. אבל זה לא איסור מעיקר הדין. אז לכן, ודאי שהכי טוב אם היה אפשר למנוע גם את הקורקינט וגם את האופניים החשמליים, גם את האופניים. אבל אם קשה למנוע את שניהם, לפחות את האופניים למנוע.
זאת אומרת, להתיר את הקורקינט,
גם שהרב אומר. אני לא, שוב פעם, שים לב. אני לא אמרתי ללכת ולהגיד שמותר לסע בקורקינט, לא. מי ששואל אומרים לו, לא נוסעים בקורקינט בשבת ולא באופניים. אמרתי שבמקרה אצלכם שנוצר מצב של פרצה, שנוסעים גם בקורקינט וגם באופניים, ואם תבוא ותגיד להם גם זה אסור וגם זה אסור לא ישמעו לך, אז תגיד להם, קורקינט אתם יכולים להמשיך לסוע, אופניים לא, כי תפסת ברובה, לא תפסת.
הם ישמעו, הם יגידו להם לא לנסוע בקורקינט.
אם הם ישמעו ויגידו להם לא לנסוע בקורקינט, אז תגיד להם לא לנסוע לא בקורקינט ולא בפניים.
כי זה נהיה מכת מדינה שם, מכת מדינה שכולם באים פתאום עם קורקינטים, אני יודע.
כן, אז אם הם ישמעו, תגידו להם, זה זילות לא לנסוע. אבל אם לא ישמעו, או שספק, אז תגיד להם, כמו שאמרתי, קורקינט כן או פניים לא.
הבנתי, אוקיי, תודה רבה.
ברוך תהיה. שעה ראשונה הגיעה לסיומה, נזכיכם שבתור הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047, פרסומות חדשות, אם יד חוזרים לשעה שנייה.
הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה. ביום שני הקרוב, משהו חדש מתחיל בבית.
זה המשמעות של לא טוב להיות האדם מעשה לו עזר כנגדו. העזר זה המקום של להכיל אחד את השני, לעזור אחד לשני, לאבד את החיים.
בית נאמן, סדרת תוכניות חדשה עם הרב אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים. כל הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות עם מאזינים והדרך לחיים של שלום ורעות. בית נאמן עם הרב אריה אטינגר. יום שני הקרוב ב-11 בלילה, כאן בכל חי. רוצים לזכות בסוף שבוע זוגי? כל חי וטפו צ'יפס מזמינים אתכם לשלב במוצא שקרוב את טפו צ'יפס על שולחן מלווה המלכה שלכם. טפו צ'יפס כחלק ממנה או בהגשה יצירתית במיוחד. שלחו לנו תמונה של שולחן מלווה מלכה עם טפו צ'יפס לוואטסאפ 055-333-9393 או למייל kstudel93fm.co.il. ובכל מוצאי שבת מאזין אחד יזכה בסוף סוף שבוע זוגי במלון ניר הציון, מתנת טפו צ'יפס. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10, כאן בכל חי.
אתם יושבים? אצלנו הצעת המחיר המנצחת והכי זולה בארץ. הסלוט, החל מ-199 שקלים. מרכז הקרמיקה והשיש. סניף חדש, גיבורי ישראל 10, נתניה. העבודה 36 אשדוד. כוכבית 5779.
לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
הנבחרת של עולם ההלכה כבר כאן.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. כל יום ראשון ב-10 בלילה רק כאן בכל חי ולצפייה באתר כל חי.
משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93.8 FM. קול חי. חדשות קול חי. השעה